טוב, שלום. יישר כוח גדול. יש סוגיה, בבא בתרא פותחת, שותפים שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונים את הכותל באמצע, מקום שנהגו לבנות גביל, גזית, כפיסין, לבנין, בונים, הכל כמנהג המדינה, גביל, זה נותן ג' טפחים, וזה נותן ג' טפחים, בגזית זה נותן טפחיים ומחצה, וזה נותן טפחיים ומחצה, בכפיסין, טפחיים וטפחיים, לבנין, טפח ומחצה וכו'. זה עיקרון פשוט, יש שותפים, מחלקים את החצר, בונים כותל באמצע, וכל אחד נותן, הכותל יש לו מקום שהוא תופס, ככל שהאבנים, זאת אומרת, לפי הסוג של האבנים, ככה, אבני גביל זה אבנים לא מסוטטות, זה תופס 6 טפחים, אז כל אחד נותן 3, גזית זה אבנים מסוטטות, זה 5 טפחים, אז כל אחד 2.5 וכן הלאה. שאלת הגמרא, שעידן שם בזק ראייה וכל העניינים של החלוקה, אז הגמרא אומרת, כן, שאלה הנדסית, לממרא דבגזית, דכל דלת אמות גובה, יא ופוטי החם שקאי, לא לא קאי, אתה רוצה להגיד לי, הרי כותל זה 4 אמות כדי למנוע זק ראייה, אז אתה רוצה להגיד לי שאם החשבון הוא בעצם שעל 5 טפחים רוחב, הכותל מחזיק 4 אמות ולא יותר, כי אם היה אפשר פחות, היו עושים אותו יותר צר, זה סתם לוקח מקום מהחצר. זאת אומרת ש4 אמות גובה דורשים 5 טפחים רוחב בבסיס כדי להחזיק את הכותל. והמטרקסין, מה זה המטרקסין? זה הכותל שפריד בין ההיכל, הקודש, לבין קודש הקודשים. אבי גבוה תלתינה מטה, כן? בית ראשון היה גובה 30 אמה. ולא אבא פוטיה, אלא שיתפוש חי וקם. כן? הרוחב שלו היה רק 6 טפחים, והוא החזיק 30 אמה. אז אם 6 טפחים מחזיקים 30 אמה, אז איך הגיוני שבשביל 4 אמה, שזה שביעית, פחות משביעית מ-30 אמה, אתה רק מוריד לי טפח אחד. היית אמור להוריד, לא יודע, הרבה יותר מזה. אומרת הגמרא, כיוון דאיקה, טפח יתר הקאי, כן, טפח אחד נוסף, הוא נותן לך בגובה הרבה יותר. טוב, אנחנו לא מבינים בהנדסה, אולי מישהו מבין, אבל בסדר, נשמע הגיוני. ובמקדש שני, מה איתם על העבודה מטרקסין? אין לנו דפים. זה, אני אסתכל בזה, ואנחנו ניקח את זה בינתיים. במקדש שני, מה הייתה מלא עבוד המטרקסין? כן? כי קאי, בתלתין קאי, תפי לא קאי. כן? זאת אומרת, זה נותן, הטפח הנוסף הוא נותן עד 30 אמה. אנחנו יודעים שבית שני הוא יותר גבוה. מנהלן דאב הגבוה תפי, דכתיב גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. מחלוקת רבי שמואל, ואמר לרבי יוחנן רבי לעזר, אחד אמר בבניין, אחד אמר בשנים, והתעלה והתעלה. כן? בית האחרון, כן? בית שני, הוא היה יותר גדול מהראשון, מחלוקת. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שניהם נכונים, הוא גם היה גדול בבניין וגם גדול בשנים.
אבל זה לא מחלוקת מציאות?
אתה רואה שהם שניהם צודקים. שאלה המחלוקת פה, במה הוא היה גדול, במה מציאותית זה יכול שני הדברים, אבל כשאמרו גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון, מה התכוונו? בסדר? זה שני הדברים נכונים, אבל טוב, אני אגע בזה אולי קצת אחרי זה, בלי נדר. אז הוא היה גם יותר גבוה הבית שני, והוא גם מחזיק עוד 10 שנים, נכון? בית ראשון 410 שנים, בית שני 420 שנה. ונעבדו תלתי נמין בבניין וידך נעביד פרוחת. אם אתה אומר שזה מחזיק 30 אמה, אז למה אתה לא, למה לא ניצלת את זה לפחות? למה ויתרת על הכל? עשית פרוחת מלמטה עד למעלה, כן? בבית שני כידוע היה פרוחת, נכון? משנות תמיד למרות שחיו מטבילים את הפרוחת אחרי הרגל, כן? אז למה לא עשית לפחות כותל כמה שאפשר? כי קאי תלתינה מטה, נמי אגב תקראו מעזיבה וקאי. זה שזה חיכה 30 אמה, זה בגלל גם שהיה לו תמיכה מלמעלה בתקרה ומעזיבה. כן? זה יסוד ידוע בבניין קפלה, שאם אתה תומך מלמעלה, זה יכול לעשות יותר גבוה מאשר אם רק תשים אחד על השני. מי שלא יודע שיתאמן. כי קאי תלתינה מטה, כן? ולא תקרא מזה ולא בקי, ולעבד מדי אפשר בבניין ולעבד ידוח פרוחת, בסדר, אז אי אפשר 30 אמר, בסדר, אבל בטוח אפשר יותר כאילו, משהו כן אפשר, נכון? 4 דלת אמות ודאי אפשר, ב5 טפחים, נכון? בלי תקרא. הוספת עוד טפח, בטוח אפשר יותר, לא יודע, 10 אמה, תשאר, תעשה פרוחת, למה אתה לא עושה כותל? אומר, כן.
לא כל כך הבנתי, על מה השאלה עכשיו, כאילו?
למה?
קודם הם אמרו, שאלו שאלה נדסית, עכשיו, אחר כך מה הם שואלים?
למה אתה לא עושה כותל בכלל?
למה לא עשו בכלל בבית המקדש השני?
כן, לא היה שם כותל. אבל תעשה כותל לפחות חלק. תעשה את...
מה עם הכותל?
שאלה טובה, אבל קודם כל, הפשט הוא, בית ראשון היה כותל, אתה מגביע, למה אתה מוותר על הכותל? זאת אומרת, בית המקדש, שינויים בבית המקדש זה לא דבר בכדי, בסדר? אז למה אתה מוותר על הכותל? הבנתי, אתה רוצה להגביע, שווה לך לוותר על חלק מהכותל, אבל למה ויתרת על כל הכותל? תעשה חלק כותל, ותשאר, תשלים בפרוכת, כדי להגביע. בסדר? זה השאלה. אמר אביי גמירי, יש לנו מסורת, אי כולו בבניין, אי כולו בפרוכת. יש מסורת שאי אפשר לעשות או זה או זה. זאת אומרת, גם זה וגם זה. כן? צריך לעשות להיות רציניים, או צבא כמו שצריך, או ישיבה, סליחה, זה מסיפור אחר. אבל או שאתה עושה הכל בכותל, או שאתה עושה הכל בפרוכת. כאילו, אתה לא יכול לעשות גם וגם, בסדר? מאיפה המסורת? כאילו, אי כולו בבניין ממקדש, אי כאילו בפרוכת ממשכן. בסדר? זאת אומרת, במקדש ראשון היה רק כותל, במשכן היה רק פרוכת, לא היה אפשר כותל, כי, כן, הולכים מקום למקום, היה אפשר אולי בעצים, כן, בקרשים. בכל מקרה היה שם פרוכת, אז או שאתה עושה כמו המקדש, רק כותל, או כמו המשכן, רק פרוכת. זה הגמרא. כן, תוספות אומר, אמר אביי גמירי, אומרת, השתא לא צריך לשינוי הקמה. כן? זאת אומרת, על מה אביי, כאילו כשאביי אומר גמירי, אז הוא אומר, בעצם זה ביטל את כל התירוצים הקודמים. שמה אמרנו את התירוצים הקודמים? זה לא היה מחזיק, כאילו אם היית עושה חלק ו... זאת אומרת, לא בא לתרץ רק את השאלה האחרונה, אלא אחרי התירוץ של אביי, אז ביטלנו את כל המהלך הקודם של הגמרא. התורת חיים הוא מביא קושיית המהרש"ל, הוא מביא שבדרך כלל תוספות מדקדק, לפי הכלל שכשיש אלא בגמרא, זה ביטל את התירוצים הקודמים. כן, כשהגמרא רוצה בעצם לשנות נתיב, אז היא אומרת אלא. כאילו, לא כמו שאמרתי עד עכשיו, עכשיו יש כיוון אחר. פה לא אמרו אלא. אז איך תוספות אומר את זה? אז הוא מתרץ שיש הבדל בין... כן, אומר, כל איכה, דלא נזכר שום ממורה בשינוי הקמה, לא כאמר שס, אלא, במרכאות, בשינוי הבטרה. אף אגב דעדה בשינוי הקמה. כן, זאת אומרת, שהכלל של אלא, מתי הוא נכון, שנזכר, היה שמות קודם, איזה מורה שהוזכר קודם, ואתה רוצה עכשיו לשנות, אז אומרים, אלא אמר אביי. אבל אם לא הוזכר שום שם של המורה, אלא זה היה תהליך ברור של הגמרא בעצם, בלי ש... כשאין שם של המורה, בעצם זה אומר שאין דעה כזאת שהיא... אלא זה כאילו תהליך של ברור, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה, לא, ככה. בסדר? אז פה לא אומרים אלא, כי זה לא שאמרתי איזו אמירה שכאילו אני עומד מאחוריה, אבל עכשיו אני צריך לבטל אותה. אז בסדר, בכל אופן ככה תורת חיים הוא מסביר את התירוץ של תוספות פה, אבל מה עולה מתירוץ התוספות? שהתשובה של אביי, כאילו אומרת, יש לי פה עכשיו בעצם גישה אחרת לכל מה ש... לכל הסוגיה, שמה אומר אביי? זה לא סיבות הנדסיות שלא עשיתי בבית שני את הכותל, חלק כותל, חלק פרוכת וכו', אלא זה עניין עקרוני. מה העניין העקרוני? שיש מסורת שבבית המקדש, או שהמחיצה שמבדילה בין הקודש לקודש הקודשים, היא או תהיה כולה בכותל, או שתהיה כולה פרוכת. ואת המסורת הזאת צריך להבין. כן? כמובן שהמסורת זה לא מילתא בלא טעמא. יש לה סיבה למסורת הזאת. אז צריך א' להבין אותה. צריך להבין מה ההבדל בכלל בין כותל לבין פרוכת. ולמה אי אפשר להרבב ביניהם. ודבר נוסף צריך להבין, זה ההמשך של דברי אביי, שכולו בכותל ממקדש, כן? כולו פרוכת ממשכן. אז להבין מה זה כותל, מה זה פרוכת, למה כותל מתאים דווקא למקדש ראשון ופרוכת למשכן. לאור זאת, אז מה זה אומר שבבית שני היה פרוכת? בסדר? זה בעצם מה שהתירוץ של אביי והסוגיה בעצם עכשיו פותח לנו פתח לנסות להבין, כן.
מה זה השינוי הקמה שדחינו אותו?
שלא יכולנו, הסיבה שלא עשו, כי לא יכולנו טכנית.
מה הסיבה? עם זה שהתמיכה של תקרה בבית ראשון בפואן?
כן. זאת אומרת, אם הייתי, כאילו לפי התירוץ הקודם, אם הייתי יכול, הייתי עושה 20 עמקות אלו ומשלים בפרוכת. או 30 עמקות אלו, בסדר? ומשלים בפרוכת. בסדר? הייתי עושה את זה אם הייתי יכול. אבל אני לא יכול, כי אין לי מעזיבה בתקרה. הבאי אומר לך, לא, זה לא כי לא הייתי יכול. אלא כי יש פה עניין עקרוני, שאתה לא יכול להרבב כותל ופרוכת.
לא הבנתי למה זה דוחית שינוי כמה, פשוט עכשיו שינוי, עכשיו אנחנו מבינים ששינוי כמה לא רלוונטי פשוט.
למה הוא לא רלוונטי?
למה הוא כן, כאילו, הוא לא רלוונטי, כי א' זה לא עומד הנדסית, ב' בגלל שזה לא עומד הנדסית, צריך ברוכת. אם זה כן היה עומד הנדסית, כן היינו עושים.
לא.
למה?
לפי הבעיה היא.
לפי הבעיה.
מה פתאום?
למה?
גמירי, אי כולו בבניין, אי כולו בפרוכת.
אמרתי, אם היה אפשר לעשות בניין?
לא, אבל לא, על הראשון בסדר, אבל על השאלה, השלב השני, מה השלב השני אמר? תעשה 30 אמה, כמו מקדש ראשון, תשמור על 30 אמה של מקדש ראשון, תאגבה, תעשה פרוכת. על זה אמרנו, למה לא? כי אין לי תקרה, אפילו 30 זה לא מחזיק. בסדר? ואז הגמרא אומר, טוב, אז תעשה פחות. ואז אומר הבאי מסורת, היית יכול להבין שמה שאומנה הבאי זה רק על הפחות. למה? כי השלושים אמה זה כמו בית ראשון, למה לא לעשות 30 אמקות אלה? ההגבה נוסיף פרוכת. אם לא, גם את זה אתה לא יכול לעשות, כי אתה לא יכול להרבה בין כותל לפרוכת. כאילו הבאי חוזר לשאלה הראשונית, באמת, לא הראשונה הראשונה, למה לא עשיתי את כל 40 אמה בכותל? זה יכול להיות שכן הייתי עושה. אבל השאלה השנייה, זה שאני עושה, למה את השלושים אמה, כמו בבית ראשון, לא תשמור את אותו מבנה, זה לא בעיה טכנית, זה בעיה שאני לא יכול להרבב כותל וברוכת.
אני נסע את השאלה שוב, עכשיו שבנתי יותר. יש דרך לקרוא אחרת הגמרא מתוספות?
כן.
אני לא מצליח לקרוא אחרת.
כן.
איך?
יש לנו, השאלות מסודרות ככה, למה לא עשית את כל 40 אמה כותל?
גמירי אי כולו בניין, אי כולו בברוכת.
רגע. שנייה, אני הולך אחורה. למה לא עשית את כולו בכותל? זו שאלה ראשונה. שאלה, אי אפשר. שאלה שנייה, למה אתה לא תעשה 30 כמו בית ראשון כותל והשאר פרוכת?
אי אפשר.
שאלה שלישית, למה לא תעשה מה שאפשר כותל והשאר פרוכת? כן אפשר, נכון?
לא אי אפשר. אפשר ביומר.
טכנית אפשר, נכון?
כן.
אז זו השאלה השלישית. בואו נעשה את זה 40, 30, 20, בסדר? שיהיה לנו קל לדבר?
לא, כן, לא,
הבנתי. היית יכול להבין שהתשובה של הבאה היא רק על השאלה השלישית, למה את ה-20 לא עשיתי?
עכשיו הבנתי.
אומר תוספות, לא, הוא גם חוזר לשאלות הקודמות, שאלה הקודמת לפחות, שאי אפשר להרבב כותל ופרוכת. עכשיו השאלה, אז זה כבר אמירה עקרונית, עכשיו פה זה כבר, עכשיו אתה כבר מדבר.
למה לא ענו אותה לפני?
למה? זה כמו הרבה דברים בגמרא, שהם היה בירור בבית המדרש. ויכול להיות שחיפשו עד שהבאי בא ואמר מה שאמר, יכול להיות שגם היה פה תהליך של בירור שאי אפשר, אי אפשר. ההבנה הייתה שזה בעיה טכנית. בסדר? עד שהגיעה שאלה שאתה לא יכול לפתור אותה בעיה עניין הטכני, ואז חיפשו תשובה עד שהגיע הבאי, ואמרת, המסורת עברה דרך הבאי. בסדר? כנראה שהבירור היה בירור פה רציני בבית המדרש. אז אנחנו רוצים להבין עכשיו כמה שאלות. אחד, אמרנו, אחד, למה דווקא, למה אי אפשר להרבב? שתיים, מה ההבדל בכלל בין כותל ובין פרוכת? שלוש, מה ההבדל בין המשכן למקדש בהקשר הזה, עם ההתאמה של כותל ופרוכת? למה בבית שני היה דווקא פרוכת ולא כותל? ושאלה אחרונה, שעולה פה מתוך כדי, מה זה גדול יהיה כבוד הבית האחרון הזה מן הראשון? כאילו אתה שומע את זה ואתה מאוד מרגש, נכון? אתה שומע כשבבניין בית המקדש, תדעו לכם, הבית הזה יהיה עוד הרבה יותר גדול מהראשון ובסוף מה זה, טוב, זה היה עוד 10 עמות. כאילו, בסדר, זה יותר מפואר, אבל כאילו זה, היה לנו ציפיות קצת יותר גבוהות, כאילו, עוד 10 שנים. ברור שכל שנה, כל יום שבית המקדש קיים זה, אבל אנחנו רוצים להבין יותר מהותית מה יש פה איזה נחמה, יש פה איזה אמירה שאנחנו רוצים יותר להבין אותה. ועוד שאלה שדנים בה גם כן, מה זה האחרון? כן. אתה קורא לבית שני בית אחרון, אנחנו מצפים שיהיה עוד בתים, כן? עוד בית. אז מה זה האחרון? נראה מה השם יתן לנו בזאת השם. אז נתחיל קודם כל להבין מה זה הביטוי הזה, המטרקסין, מאיפה הוא הגיע, מה זה המילה הזאת? אז תוספות, אני לא עם דף מקורות, אז אני הולך עם זה, אז כאילו תגידו לי אם חסר משהו, או לא יודע, או אולי יש הפתעות שיש אצלכם פתאום, אני מפספס, אגיד את זה. התוספות אומר, מטרקסין, אומר רבנו תם, דטרק הווי כמו טרוקי גלי, בעצם סגירה, לטרוק, אנחנו היום אנחנו קוראים אותה, נכון? לטרוק דלת, לסגור. וסין, הווי סיני, כלומר, שהיה מפסיק וסוגר את הלוחות שניתנו בסיני. מה זה טרקסין? זה בעצם מה שסוגר את הר סיני, שהוא נמצא בתוך קודש הקודשים, בלוחות שנמצאים שם, אז הוא סוגר אותו. ויש מפרשים, טרקסין, פנים וחוץ. כן, זה מילים בארמית, שאחד פנים, אחד חוץ. שאותה אמה הייתה ספק אם מקודשת פנים או חוץ. ולכך היו שם שתי פרוחות כדאמרינן ביומה. עוד מעט נראית הגמרא ביומה. אומרת הגמרא שהיה ספק, בעצם בבית שני היו שתי פרוחות. היה שתי פרוחות והם לא היו כאילו עד הקצה, כן, הכהן גדול היה נכנס מפה.
הוא מזדרוק
כזה. בדיוק, שהפרוחת המזרחית יותר היא לא מגיעה עד הצפון, והפרוחת המערבית יותר היא לא מגיעה עד הדרום, וזה יוצר בדיוק מסדרון שנכנסים פה מהצפון, הולכים את כל בין הפרוחות, נכנסים מהדרום לתוך קודש הקודשים. אז בין שתי הפרוחות האלה היה אמה. בעצם אומר תוספות שחזל, זה מה שהגמרא אומרת, עוד רגע נראה, היה להם ספק האם האמה טרקסין, מה הקדושה שלה? האם קדושתה, הרי יש לנו מדרגות של קדושה בבית המקדש, נכון? יש את קדושת קודש הקודשים, קדושת ההיכל, פחותה ממנה, אחרי זה קדושת האולם, בין האולם והמזבח, יהודה לפעמה, אחרי זה כל עזרת ישראל, אחרי זה עזרת נשים, נכון, יש מדרגות של קדושה, שלפי, יש לפי מדרגות הקדושה של עם ישראל, או מדרגות הטומאה והטהרה, לפי זה אפשר להיכנס למקומות השונים. אז קדושה, עכשיו, אמת רקסין, ברגע שבבית שני עושים פרוחת, איפה תשים את הפרוחת הזאת? אם תשים אותה בצד שקרוב לקודש הקודשים, הרי היא תופסת פחות, הפרוחת תופסת טפח אחד. וכל אמת רקסין, כל הכותל בבית ראשון היה שישה טפחים. אם תשים את הטפח הזה בצד המערבי, אז אתה בעצם הכרעת שכל החמישה טפחים הנוספים, איזה קדושה יש להם? קדושת קודש. קדושת קודש, לא קודש הקודשים, קדושת היכל. אם שמת את זה קרוב יותר לקודש הקודשים, בסדר? אז כל החמישה טפחים הם עכשיו שייכים לקדושת היכל. אם שמת את זה קרוב לקודש, אז יוצא שכל החמישה טפחים זה כבר קדושת קודש הקודשים. לכן, מה עשו שתי פרוחות? ואז בעצם יש לנו קדושת קודש הקודשים, בצד השני קדושת היכל, ובין לבין זה ספק. בסדר? זה בעצם מה שעשו. לכן קראו לזה טרקסין, פנים חוץ, כי אני לא יודע בעצם אם זה שייך לפנים, שייך לחוץ. צריך להבין את זה, צריך את כל אחד משני הפירושים. אולי אנחנו יותר רוצים לגעת בפירוש הזה האחרון שאמרנו עכשיו, אם נספיק נגיד גם משהו על הפירוש הראשון, אבל בואו נראה את הגמרא ביום. אז המשנה מביאה, היה מהלך בהיכל, כן, כהן גדול, עד שמגיע לבין שתי הפרוחות המבדילות בין הקודש, בין הקודש הקודשים, ביניהן המה, רבי יוסי אומר, לא הייתה שם אלא פרוחת אחת בלבד, שנאמר והבדיל הפרוחת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. אומרת הגמרא שפירקא, אמר לו רבי יוסי לרבנן. ורבנן אמרי לה, חני מילה במשכן. ההבדיל הפרוחת זה במשכן. אבל במקדש שני, כיוון דלא הווה אמת רקסין, ובמקדש ראשון הוא דהווה, והסתפקלו לרבנן בקדושתי, כי לפנים מכי לחוץ, אבות שתי פרוחות. אמר רבי נתן, אמת רקסין לא הכרו בו חכמים מכי לפנים מכי לחוץ. מתקיף לרבינה, מה הייתה אמה? נתנו שם איזה הסבר שנדחה. ואז אומרת ככה הגמרא, אלא קדושתי איקי לפנים איקי לחוץ. והיינו דאמר רבי יוחנן, באי יוסף איש הוצל. ודביר בתוך הבית מפנים היכין לתיתן שם את ארון ברית השם. פסוק, כן, במלאכים ב' בפרקים שם, אזור פרק ח' של הפרקים של בניין המקדש. קצת קודם אולי, ששלמה בונה את המקדש. אז יש הפסוק, ודביר בתוך הבית מפנים, הכין לתת שם את ארון ברית השם. היא באה אלו איך היא כאמר קרא. ודביר בתוך הבית מפנימה, ודביר בתוך הבית מפנימה הכין לתיתן שם, אפשרות אחת, כן? הדביר בעצם זה הכותל. מפנימה לדביר הכין לתת שם את ארון, אז בסדר? אז מה יוצא שהדביר עצמו איפה הוא? בחוץ. מפנים לדביר זה המקום של אהרון, אבל הדביר עצמו הוא בחוץ. אבל איך עוד אפשר לקרוא את זה? עוד עם האחי כאמר, ודביר בתוך הבית מפנימה. הוא בפנים. למה עשה אותו? הכין לתת שם אותו. אז יש שתי אפשרות לקרוא את הפסוק. ומי מספקלי? ועתן יאיס את יהודה אומר, חמש מקראות בתורה אינן נכריע. שאת משוקדים אחר ארור וקם. כן, יש שם כמה מקראות, רש"י מסביר, לא ניכנס עכשיו לכולם, אבל דוגמה יותר, שתי דוגמאות שהן יותר ידועות. אז יהושע אומר משה אומר ליהושע במלחמת עמלק, בחר לך אנשים, רגע, איפה זה מחר שם?
מחר
אנוכי נמצא בראש הגבעה. מחר, כן, עמלק, מחר אנוכי נמצא בראש הגבעה. אז האם אצא וילחם עמלק היום ומחר אני נמצא, או אצא וילחם עמלק מחר? האם מחר הוא קדימה או אחורה? אותו דבר, וקם, כן, חז"ל אומרים, מניין לתחיית המתים מן התורה, כלומר, וקם העם הזה וזנה. אבל זה, כשאתה קורא את הפסוק, מה עשו שם? כאילו, זה כתוב, אינך שוכב עם אבותיך, סליחה, טעות, כתוב, אינך שוכב עם אבותיך וקם, אבל הפשט זה, אינך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה, כן? זאת אומרת, אתה, אחרי שמשה, אתה תלך מן העולם, אחרי זה עם ישראל יקום ויעבוד עבודה זרה. אז כאילו חז"ל אומרים, אבל אפשר לקחת את המילה וקם ולדרוש את האחורה. ואז רמז לתחיית המתים מן התורה. אינך שוכב עם אבותיך וקם. כן, אתה תקום. העם הזה וזנה, טוב, זה כבר לא קשור. אז יש כחמישה פסוקים כאלה. אז איך אתה אומר שהוא גם מתלבט בזה? אומרת הגמרא, לא, זה בדאורייתא ליכא, זה רק בדאורייתא, אבל זה פה זה פסוק מהנביאים. טוב, וכולי. אז בעצם הספק של חכמים נולד בעצם ממה? מהשאלה איך לקרוא את הפסוק. האם לקרוא את המילה מפנימה עם החלק הראשון של הפסוק, או אם לקרוא אותה עם החלק האחרון של הפסוק. קודם כל, אז דבר מדהים ומרגש. אנחנו, הכלל של יש משמעות לדרך הלימוד, כן, של הרב עצמה לקח אותו בעיקר ליהודים ולמידות, אבל יש, הוא הרחיב אותו לעוד מידות, כן, בספר רבי אמונתך על המדרש, שם יש גם למדבית מידות של אגדה, והרב עצמן גם לוקח את הכלל הזה גם למידות נוספות, לא רק ליהודים למידות, כי הכלל הוא אותו סברה. זאת אומרת, אם יש משמעות לדרך הלימוד, אז בגמרא בעיקר פוגשים את זה ביהודים למידות של הלכה, אבל כל מידה, כולל הקש, שגם יש דוגמאות כאלה של הרב עצמן ועוד, אז פה המידה היא נקראת סידור שנחלק. מה זה סידור שנחלק? זה אומר שיש את הפשט של הפסוקים. הפסוקים מחולקים, והטעמים גם הם מחלקים אותם לפי הפשט. כמו, הנך שוכב עם אבותיך, התנחת, וכמה העם הזה וזנה. בסוף פסוק, לא זוכר. אבל יש עוד דרכים לקרוא את התורה. זה נקרא סידור שנחלק. אפשר לחלק את הסידור של הפסוקים, של המילים, בצורה שונה. ואז דורשים את התורה לפי הסידור הזה, כן?
לפסק את הפסוק שונה.
כן. לקחת מילה מהפסוק הבא ולחבר אותה לפסוק הקודם. או בפסוק עצמו, להעביר מילה קדימה אחורה. לחלק בעצם את הסדר.
עד
שסדר.
אפשר
לראות, כן. אז אומרת, אז בעצם מה יוצא? ההתלבטות בפסוק, כן, יש לי בעצם שני חלקים של הפסוק, ויש לי מילה באמצע, ללוח, אנחנו עושים את זה יותר ברור, המילה באמצע היא יכולה להיות שייכת לחלק הראשון, היא יכולה להיות שייכת לחלק השני. מה לומדים מפה, בענייננו? יש לי שני חלקים מבית המקדש, הקודש, קודש הקודשים, יש משהו באמצע, יש לי ספק אם הוא שייך לחלק הראשון או לחלק השני. זה לא סתם שחז"ל למדו את זה, הספק הזה נולד דווקא מהמידה הזאת של סידור שנחלק, כי במציאות של בית המקדש בדיוק זה גם סידור שנחלק. האם הכותל הזה לאן הוא שייך, לכאן או לכאן? כמו שהאם המילה הזאת שייכת לכאן או לכאן? מדהים בעיניי, כן, בדבר הזה, שזה ממש רואים פה את הקשר בין הדרך הלימוד לבין הדבר שחז"ל למדו מזה. עכשיו, הנקודה הנוספת של ספק, הוא יש כלל גם כן שהוא מובא בבחי הנשמות, אבל הרבה זמן הוא הביא אותו לא ככלל, אבל כמושג, כיסוד, שספק גם כן יש לנו, יש מחלוקת ידועה בין הרשב"א והרמב"ם, האם ספק דאורייתא לחומרא או מהתורה או מדרבנן. אז הרב ויצמן בלי עכשיו להיכנס לכל העניין, אבל הוא הסביר את מהות השאלה, שזה חקירה במושג הספק. האם ספק הוא חוסר ידיעה שלנו? זאת אומרת, יש אמת, רק אני לא יודע אותה. אפשרות שנייה, שככה הרמב"ם לכאורה, שהספק הוא לא רק שאני לא יודע מה האמת, אלא שבאמת יש כאן שני, זה נכון וזה נכון, ושניהם מעורבים ביחד, וזה יוצר את המציאות של הספק. דוגמה לשתי ספקות, כזה וכזה. אם עכשיו אנחנו נהיה במקלט, ושלא נהיה, אבל אם נהיה במקלט, ואנחנו לא יודעים עכשיו כבר יש חושך בחוץ או אין חושך בחוץ, זה שאלה מציאותית, יש תשובה אחת. אם היינו יכולים לצאת החוצה, היינו יודעים את האמת. אנחנו לא יכולים לצאת, לא יודעים. אבל אם נשאל עכשיו שאלה, מה נכון? אדם מתלבט, האם לצאת לצבא, מתלבט אם לחזור לישיבה, או לצאת לקצונה ואחרי זה לחזור ללמוד עוד כמה שנים בישיבה. מה נכון? יש פה שני ערכים, יש פה ערך של לימוד התורה, וערך של עוד עשייה לעם ישראל ומצוות המלחמה וכו' וכו', כל מה שנכניס שם. יש, האם יש איזו תשובה שיש פה איזו אמת אחת, רק אנחנו לא יודעים מה? אין פה אמת אחת, יש פה שני ערכים ששניהם נמצאים, והם יוצרים ספק מהותי. עכשיו צריך להכריע בתוך הספק הזה. אבל זה לא אומר שאם הכרענו עכשיו להמשיך בצבא, זה אומר שכאילו ביטלנו את ה... אין ערך לחזור ללמוד תורה בישיבה וכן הלאה וכן הלאה. אז יש לנו ספקות, והספק העקרוני במבט הזה הוא ספק שהוא מהותי, ויש לזה הרבה, יש לזה מקורות בפנימיות התורה, שרואים שם שזה ספק, הרבה פעמים זה עניין מהותי. דוגמה לזה יותר פשוטה הלכתית, יש כמה דוגמאות. בין השמשות, האם בין השמשות, יש מחלוקת בחז"ל, האם זה נכנס וזה יוצא, כהרף עין, כן, זה נכנס וזה יוצא, רק שאי אפשר לעמוד עליו. נכון, מה אנחנו עושים בין השמשות? לוקחים אותו לחומרה. בכניסת שבת, אז בין השמשות אנחנו לוקחים אותו שהוא כבר חלק משבת, ובמוצאי שבת לוקחים אותו גם שהוא חלק משבת, כאילו קדימה ואחורה. למה? כי אפשרות אחת, אנחנו לא יודעים, כאילו באמת המעבר בין היום והלילה הוא כערף עין, רק אנחנו לא יודעים לשים את האצבע, אז אנחנו הולכים לחומרה. כן? זה בין איפשהו בין השקיעה לצאת הכוכבים, אנחנו מחמירים תמיד. אבל יש דעה שלא, בין השמשות זה גם יום וגם לילה. זאת אומרת, שני הזמנים, שני הדברים נכונים בבין השמשות. זה ספק מהותי, זה לא או זה או זה. דרך אגב, מאוד מתאים פה שרבי יוסי, שהוא זה שאומר שבין השמשות הוא כערף עין ואפשר לעמוד עליו, מה אומר אצלנו במשנה?
שזה אחד, לא?
כן, אומר, פרוכת אחת. כן, בסדר, זה... וחכמים אומרים לא, השתי פרוחות כי יש לי ספק וזה ספק מהותי. הספק מהותי הוא אומר בעצם, זה קשור גם ליסוד של כל תחילת בבא בתרא של השותפים, שהרב עצמן העריך להראות שהכותל הוא לא מפריד בין השותפים, אלא דווקא הוא מחבר בין השותפים, כי יש בו גם את שלי וגם את שלך. זאת אומרת, זה לא, זה שאני נותן חצי ואתה נותן חצי, אז אנחנו נשארנו שותפים בשטח של הכותל כשלומדים בבא בתרא, אז מעריכים להראות את זה. אז לפי היסוד הזה, גם פה הכותל של בית המקדש, של עמת רקסין, מה זה אומר שהוא ספק קודש, ספק קודש או קודשים? זה אומר שיש בו את שתי הקדושות. צריך להבין למה, מה העניין בזה. אבל אני רק מחבר שנייה, יש פה שלושה כללים עכשיו נגענו בהם. יש פה את הכלל של דרך הלימוד, סידור שנחלק. יש פה את הכלל של ספק, שהוא ספק מהותי, שיש פה את שתי הבחינות. יש פה כלל ממיטב הארץ שגבול הוא ממוצע בין שני צדדים, ממוצע, כן, גבול וממוצע שזה מחבר שני צדדים, שזה לא לא זה ולא זה, או זה או זה, אלא זה גם זה וגם זה. אז הכותל, זה שהוא ספק מה קדושתו, זה אומר שיש לו את שתי הקדושות. עכשיו צריך להבין, אבל מה זה אומר הדבר, בסדר? כן.
כן, אז
מה אם
שאלה, אם זה חישוב, אם אני אשאלה לחבר את...
עכשיו נגיע לדבר על מה ההבדל בין פרוכת וכותל, ומה ההבדל בין משכן ובין המקדש, ולמתוך זה את בית שלי. אז רבנו גרשום כותב על המימרה של הבית, יקולי בפרוכת במקדש, במשכן, בפרוכת במקדש, אז הוא שולח לפסוק בבדיל הפרוכת שראינו במשנה ביומה, זה, כן, פרשת תרומה, בבדיל הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשי. אז התפקיד של הפרוכת הוא להבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים.
זה לא יכול להיות שניהם. אם התפקיד זה להבדיל, אז זה לא יכול להיות
שניהם. נכון, נכון. הפרוכת עם הבדילה זה לא שניהם.
אז מה, שנייה, אז אולי לא הבנתי. מה זה הצד הזה שהרב אמר שזה שניהם?
רגע, שנייה, אנחנו דיברנו על הכותל בבית ראשון. עוד רגע שנייה נגיד לבית שני, בסדר? אנחנו צריכים לאט לאט לבנות, בסדר? נחזור לזה אחרי זה ואז נחבר את זה, בסדר? עכשיו תשכח ממה שאמרנו לחבר, הפרוכת עניינה להבדיל.
והקיר הוא לא עניינו כמו פרוכת?
מה שאני רוצה, בואי נצייר שנייה, אנחנו רוצים להראות שהמשכן היה דווקא פרוכת וזה להבדיל, זה לא לחבר. ובמקדש ראשון היה דווקא כותל וזה לחבר, לא להבדיל. אחרי זה מתוך זה נגיע לבית שני, בסדר? רק בשביל הגיסות חסדו בראש.
זה נעשה גדול או גדול של
נדמה. אז רגע, עוד שנייה, בסדר? אז התפקיד של הפרוכת, כן, הרמב"ן כותב, העניין שצווה אותו, כתוב שישים הפרוכת תחת הכרסים כדי שיהיה אהרון שמה מבית לפרוכת, ותבדיל הפרוכת בין הקודש ובין קודש הקודשים. זאת אומרת, המהלך במשכן, לקחת את הארון, להכניס אותו לתוך קודש הקודשים, ואז צריך להבדיל בעצם, לסגור אותו, בסדר? להבדיל בין הקודש לבין קודש הקודשים. זה מזכיר לנו את הפירוש הראשון בתוספות, כן? מה זה טרוקסין? זה לסגור את סיני, זאת אומרת, להבדיל. כאילו, זה משהו אחר. יש את הקודש, וזה מדרגה אחרת, זה קודש הקודשים, שם נמצא הר סיני. מה קורה במקדש ראשון? אז שנייה לפני זה, אז הכותל עניינו לחבר, זה רואים בכותל השוטפין, שוב, לא, אין לנו זמן כזה להאריך כרגע להראות את זה, אבל מפשט המשנה, שכל אחד נותן חצי, אז בעצם זה שטח של שנינו. היה חצר שכולה בשותפות, חילקנו את החצר, זה של ראובן, זה של שמעון, אבל נשאר שטח שבו ראובן ושמעון שותפים, זה השטח של הכותל. אז הכותל הוא, ויש לזה ביטויים הלכתיים, הכותל הוא בעצם מחבר בין שני הצדדים. הפרוכת היא מבדילה בין שני הצדדים. כן. עכשיו למשכן ולמקדש. אז הפרשייה בתורה שהיא עוסקת בבירור ההבדל בין המשכן והמקדש בפרשת ראה, שם יש פסוק כי לא ואתם מדעת אל המנוחה ולנחלה. מה בעצם הפסוק הזה אומר? עכשיו אנחנו בתקופת המשכן. המשכן, כל המהות שלו שעדיין הוא לא קבוע, עוד לא באנו למנוחה. כשתגיעו למנוחה ולנחלה, מה זה המנוחה ונחלה? זה ירושלים ובית המקדש. זה משהו אחר. עכשיו אנחנו רואים שהיה מהלך, נכון, היה המשכן כולו יריעות, והמקדש כולו מאבן. באמצע מה היה לנו? את משכן שילה. נכון שהקירות היו קטלים, והגג היה עדיין מיריעות. בעצם זה איזושהי אמירה כזאת שעם ישראל כבר כאילו מיושב, כבר יש את הכותל, את היציבות, אבל מצד שני עדיין הגג, לא יודע, שרת שכינה, עדיין היא לא, זה צריך לחכות לבית המקדש, ודוד מתעורר לבנות וכו'. עכשיו באיזה הקשר שם הפרשה, מה הסיפור שם? שם הסיפור של זבח ושלמים מול אכילת בשר תאווה. כן? הבאתם שם אלותיכם וזבחכם ובעשרותיכם, כן, קימים למקום אשר יבחר השם אלוקיכם, שכנות ידרשו ובאת שמה, הבאתם שם אלותיכם וזבחכם ובעשרותיכם וכולי, אכלתם שם לפני השם, ושמחתם בכל משלח ידכם אתם ובתיכם אשר ברכה השם אלוקיך, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום משקול אשר בעיניו, כי לא ואתם הדעת אל המנוחה ולנחלה. אז כשיהיה בית המקדש, לשכנות ידרשו ובאת שמה, תצטרכו לאכול את הזבחי שלמים רק שם, לא כמו שאנחנו עושים היום. למה? כי היום עוד לא באתם אל המנוחה ולנחלה. כשתעברו את הירדן, שבתם בארץ, ושבתם בטח, וכו' וכו', ואז אסור לעלות עולות בכל מקום, אלא במקום אשר יבחר השם, וממשיכה התורה, רק בכל אהבת נפשך תסבח ואכלת בשר, יש בשר תאווה. בעצם, ההבדל, יש שני הבדלים שהם קשורים אחד לשני, בין תקופת הנדודים, תקופת המדבר והמשכן, לבין תקופת המנוחה והנחלה בבית המקדש. במשכן אין כזה דבר בשר תאווה. אין, לא, אין, לא קיים. אין, אי אפשר לאכול חול, מסכת חולין לא קיימת במדבר. אין כזה דבר בשר תאווה. האפשרות היחידה לאכול בשר במדבר היא קורבן שלמים. אתה מקריב קורבן שלמים, נכנס פנימה למשכן, כן, למחנה הפנימי, ואז אתה לוקח, הולך לאוהל, ואוכל את סט הסעודה, סעודת שבת או מה שאתה זה. במקדש יש בשר תאווה, כשיש בשר תאווה אפשר לשחוט ולאכול כבש איפה שרוצים, אבל אם אתה מביא קורבן שלמים, אתה לא יכול לחזור לאוהל ולאכול אותו, אתה לא יכול לחזור הביתה. אתה חייב לאכול אותו בקדושה ובטהרה בירושלים. בסדר? אז זה שני הבדלים. הם קשורים אחד לשני. כן. הבדל אחד, שהאם יש בשר תאווה או לא. כשיש מקדש, יש בשר תאווה. מאז יש בית מקדש, גם היום כשיש בית מקדש. בארץ ישראל יש בשר תאווה. במדבר אין בשר, אין כזה דבר. אתה רוצה לאכול בשר, הדרך היחידה היא רק קורבן שלמים. עולה, אתה לא אוכל כלום, חטאת, הכהנים אוכלים, שלמים, הבעלים גם אוכלים, בסדר? אבל, וככה הדרך שלך לאכול בשר. אבל, אם אתה עושה את זה, אתה חייב לאכול אותו במדבר, במחנה לוויה, לא במחנה ישראל. אתה לא יכול לחזור לאוהל. לעומת זאת, בארץ ישראל, סליחה, הפוך. במדבר אתה חוזר לאוהל ואוכל, בלבד. בבית המקדש אתה חייב לאכול אותו בירושלים, במחנה לוויה.
צמצום הגדר של מה זה בכלל בשר תאווה?
עוד פעם, בגלל שאין בשר תאווה במדבר, אז אתה קורבן שלמים, אתה כן יכול לאכול באוהל, כי אי אפשר עכשיו שכולם יאכלו בתוך המשכן. בארץ ישראל, בגלל שיש בשר תאווה, אז אתה מקריב קורבן שלמים, זה כבר משהו מיוחד, ואותו אתה חייב לאכול בירושלים. אומר הרמב"ן. פירוש הכתוב, כי ישראל סעו במדבר לזבוח כל בקרם וצונם שלמים לפני המשכן, אבל באיזה מקום שיהיה המשכן יעשה אותם, ואם לא ירצה לאכול שוב עשה לא יתחייב לבוא קורבן כלל, וכו'. אפילו ברגלים לא יתחייב לבוא שם. כן, אבל אוכלים אותם במחנה וחוץ למחנה. על כן ציווה בחן כי אחרי המנוחה והנחלה לא יעשו כן, אבל יבואו בחובה למקום ידוע מיוחד נבחר מהשם ויביאו שם הזבחים והמעשרות והבחורות וכו'. בהמשך מסביר הרמב"ן מה בטעם של הדברים. נראה בעיניי בטעם העניין הזה. יש לכם את זה, נכון?
כן, קורבן
עשו. כי מתחילה באותם במדבר ילל ישימון וסעירים ירקדו שם, והיו כולם יוצאי מצרים הרגילים בהם, אסור להראות אדם על פני השדה ולזבוח כלל, רק לפני משכן השם, להרחיק אותם מן החטא ההוא. במדבר, אנחנו, זה מקום של טומאה, מקום של כוחות שליליים, מקום החורבן, וסעירים הרקדו שם, ועם ישראל הוא עדיין רגיל ממצרים לעבודה זרה, כן, משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם שם, ולכן אנחנו צריכים להרחיק מאוד עכשיו מעבודה זרה. אז במדבר אין כזה דבר לשחוט, ואדם כאילו נשפח עכשיו על ה... כן, במדבר, כי זה חלילה, זה יכול להיות מאוד קרוב לעבודה זרה. אז לכן אתה חייב להיכנס לקדושה של המשכן, ושם לשחוט, כדי להרחיק מעבודה זרה, לחבר את זה לתוך הקדושה. אבל בבואם לארץ הוא צריך להתיר בשר תאווה מפני ריחוק המקום. אתה לא יכול, כל מי שרוצה לאכול בשר עכשיו גר בנוף הגליל, אתה אומר לו, אתה תעלה לירושלים, הוא אומר, עזוב אותי, מבטר על התענוג. לא חשש אם ישפך בביתם דם הבקר והצון על הארץ. בדם החיה, כן, לא משנה, וכו'. אבל השאיר המצווה לחסות דמם באפר, לא קרבנו לסעירים. והנציב ממשיך ואומר, מה זה וישבתם בטח? לא תחושו עוד לשדים ומזיקים שמצוי במדבר. זה לא רק כי אין לי ברירה וארץ ישראל גדולה, אז אני מוותר לך קצת. לא, גם אין לי חשש. למה? אין שדים בארץ ישראל. זה במדבר. ארץ ישראל היא קדושה וטהורה. אין לי חשש פה שאתם תגיעו מזה לעבודה זרה. בעצם...
השדים גורם לעבודה זרה?
הסביכה לסעירים היא מנהג עבודה זרה. אבל בארץ ישראל אין סעירים. כן, אז גם כשאתה זובע חולין, אין לי חשש שאתה תגיע מזה לעבודה זרה. אז אוכל, בשר תאווה, בסדר. בעצם מה שיוצא, אם ככה נחבר את הדברים, בחוץ לארץ, המדבר זה השיא של חוץ לארץ, אין שם יישוב, יש שם חורבן, זה מקום של טומאה, מקום של שדים, של מזיקים, של בחינה של עבודה זרה, כל השם, מי שלא בארץ ישראל דומה כמי שאין לו אלוה. שם הקדושה לא יכולה להופיע בצורה גלויה. בעצם המשכן במדבר, התפקיד שלו מה היה? ליצור איזושהי בועה סטרילית כזאת, של מקום של קדושה, כי הכל מסביב מלא בטומאה. לכן אני, כשאני רוצה אפילו לחיות חיים נורמליים, אני לא יכול בחוץ לארץ, לא יכול במדבר. אני חייב כאילו לנתק את עצמי ממציאות החיים שבחוץ, כי היא בקלות גולשת לעבודה זרה, ולהתחבר לתוך נקודת הקדושה הפנימית של המשכן, ששם יש לי ביטחון, ששם הכל טהור וקדוש. לעומת עוד בארץ ישראל, לא, קדושת המקדש היא מתפשטת לכל ארץ ישראל, כן? טוב, 10 קדושות, נכון? אז קדושת, יש 10 מדרגות של קדושה, ארץ ישראל מקודש מכל הארצות, בתי הרי חומה, ירושלים, הר הבית, הקודש, קודש הקודש, וכו' וכו'. אבל מה זה אומר 10 קדושות? שכאילו יש את מדרגת קדושה הפנימית, והיא הולכת ומתפשטת, וכל ארץ ישראל היא, אין עליה תומה. יש תומת ארץ העמים, ארץ ישראל היא קדושה. והבאנו פה את הפסקה של הרב על הקדושה שבטבע. קדושת ארץ ישראל זה הקדושה שבטבע. כן, זה לא הקדושה שמנותקת מהטבע, זה הופיע ביציאת מצרים, כל המכות ושבירת הכוחות של המצרים. בארץ ישראל מתגלה הקדושה שבטבע, ולכן אין לי חשש מבשר תאווה. כי גם הטבע הוא יכול להתקדש. ברור שיש מדרגות, ברור ששלמים זה מדרגה יותר עליונה, וזה יכולים רק בירושלים. אבל גם החיים הפשוטים של לאכול בשר, בשר תאווה, תאוות, הם משהו שהוא לא סותר את הקדושה. ולכן, אני לא צריך, כשאני רוצה לחיות, אני לא צריך עכשיו להתנתק מכל המציאות שבחוץ ולהיכנס רק לתוך הקודש. אני יכול גם לחיות ולאכול בשר גם בכל ארץ ישראל. נראה שלאור זה, הפרוך, בעצם הנקודה הזאת של התפקיד של המשכן מול התפקיד, בעצם לפי זה התפקיד של המקדש בארץ ישראל, הוא לא ליצור מקום סטרילי שמנותק מכל החיים כי רק שם יש קדושה, אלא ליצור מקום שהוא יסוד ומעיין לכל הקדושה שתלך ותתפשט בכל ארץ ישראל. לכן המבנה שלהם הם שונה בנקודה הזאת. אם כל המגמה היא התכנסות פנימה, צריך לסגור את סיני, כאילו סיני זה משהו מנותק מהחיים. אז הפרוכת צריכה להבדיל, כי כל המשכן בא להבדיל. אבל אם כל המגמה יפוך, שסיני וקדושת הלוחות זה משהו שהתפשט בכל ארץ ישראל, אז אני צריך שיש שם כותל, כי בעצם מה זה אומר? יש נקודת חיבור. ובכותל הזה הוא צריך שיהיה לו תכונה שהיא מאחדת בתוכה את שתי הקדושות, כי זה מה שמאפשר את המעבר, כמו שבין השמשות הוא מחבר את כל ימי המעשה. זה שיש בין השמשות שהוא גם יום וגם לילה, זה לא רק לחומרה, זה אומר שיש לי בעצם מקום שמאפשר לחבר, לאסוף את כל ימי המעשה ולחבר אותם אל קדושת שבת. והפוך, ובצאת שבת, לקחת את קדושת שבת ובהדרגה למשוך אותה לתוך חיי המעשה, ששת ימי המעשה. אז הכותל, דווקא המושג של ספק פה הוא אמור להיות, ספק בצורה מהותית, לא שסתם אני לא יודע. אלא שזה, הכותל הוא בנוי בצורה כזאת שהוא צריך לאחד את קדושת הקודש וקדושת קודש הקודשים, כי המקדש בעצם עניינו לקחת את קדושת קודש הקודשים, להעביר אותה, כל בהדרגה, להעביר אותה לקדושת הקודש, לאחר מכן את קדושת הקודש לחוצה, לעזרת ישראל, לעזרת נשים ולכל ארץ ישראל. אז זה קודם כל עכשיו מסביר שיש פה שתי מהויות. מהות המשכן מתאימה לפרוכת, מהות המקדש ראשון מתאימה להפוך, כן, מתאימה לכותל, בסדר?
הרב,
אני
רואה
בכלל,
רגע, מה יש בפרוכת?
פרוכת והבדילה לכם הפרוכת. הפרוכת, דווקא כי אין לה שיעור, יש לה טפח, זה השיעור המינימלי, מה זה אומר? זה לא משהו שמאחד בתוכו שני דברים, זה משהו שהוא יוצר מחיצה עד כאן, קודש, מפה קודש קודשים. כי כל המגמה שלי היא מגמה של לחצוץ ולהתכנס, ולומר שבחוץ לא טוב, ובפנים כן טוב. זה במשכן, במדבר. בארץ ישראל זה לא ככה. זה לא שמשהו מחוץ לירושלים הוא לא טוב, הוא טמא, ורק ירושלים היא קודש, חס ושלום. כל ארץ ישראל היא קדושה ותאורה, אבל יש מדרגות. כדי, תמיד יש מדרגות, כדי, כדי שהקדושה הפנימית היא תלך ותופיע בהדרגה ותתפשט כל דבר לפי המדרגה של ה... כן, כן. הראל רצית לשאול?
אני
חושבת
בסוף שכאילו, זה כנראה ימשיך.
אוקיי, עכשיו אם לא ניגע... כן, אנחנו עכשיו נגיע לבית שני. אז לפני שנגיע לבית שני, קודם כל, אז באמת השאלה שמתבקשת, לכאורה, בית שני זה לא ככה? בית שני זה גם בית מקדש, זה גם ארץ ישראל, מה, למה זה משתנה פתאום? שוב, אנחנו, אם היינו אומרים זה בעיה טכנית, בסדר, בעיה טכנית זה בעיה טכנית, וגם שם היינו שואלים מה, אם זה כל כך חשוב, אז לבעיות הטכניות אפשר למצוא להם פתרון, אז אל תגביע, תשאיר שלושי, כן, כדי לשמור על הכותל. וקל וחומר, אחרי התשובה של הבית, שזה עניין מהותי, אז למה אתה מוותר על המהות הזאת, כן, בבית שני? אז לפני זה, בואו נתבונן קצת בנקודה של הבית הזה האחרון. כמה פירושים. אז התוספות יום טוב, הוא מביא שאחרון זה לא שאין אחריו עוד. יש לזה כמה דוגמאות. אחד, את לאה וילדיה האחרונים. נכון, כשיעקב מסדר שם מול עשיו, לאה וילדיה האחרונים, ואת רחל בית יוסף האחרונים. כן, זה כמו... ילד שעכשיו קוראים לו לארוחת צהריים, משחק אחרון, אתם לזה? טוב, עכשיו עוד עוד משחק אחרון. אבל אנחנו יודעים מה היה אחרון. לא, כי יש אחרון אחרון חביב. מה זה אחרון אחרון חביב? כל מי שיותר מאוחר הוא חביב. זאת אומרת, אחרון זה יותר מאוחר, זה לא אומר אחרון שאין אחריו עוד. זה קודם כל אומר התוספות יום טוב. והוא מביא את זה גם כן, זה גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון. כן, שזה בית שני, זה לא אומר שאין אחריו עוד בתים. וכולי. ועוד דוגמה, זה אצל משה, נכון? שאם לא ישמעו אליך על כל אות האחרון, אז תעשה אודות, נכון? גם שם רואים את זה. טוב. המלבים כותב, למה הוא אחרון? יש לכם את המלבים?
כן.
הבית השני הוא התחלה לבית שלישי. קדושתו לא בטלה אף שנחרב בינתיים. זאת אומרת, למה הוא אחרון? כי הוא באמת בית שני, אל תראה אותו רק בית שני. כאילו בית שני ובית שלישי זה בית אחד, כאילו. בסדר? זה מהלך. לכן, קוראים לו אחרון, אבל כאילו עוד לא נגמר האחרון הזה. זה לא שכבר גמרנו אותו. כן?
אפשר להגיד כן. זה אחרון לפני אחרון
סביר? לא, זה ההסבר הקודם. זה כאילו זה. טוב. אבל בזוהר הקדוש יש פה גם כן שאלו את השאלה הזאת. יש שם סיפור ארוך. סופר ש... כן, רבי אליעזר...
יביא לנו את הזוהר נראה לי.
אז מה אתם מצפים שהכל אני אביא לכם? אז סופר, אני אספר לכם בעל פה. אז סופר שרבי אליעזר הוא... אני לא זוכר את ההתחלה שם של ה... אולי מישהו עוד נשאל לפני זה, אבל...
אני רוצה להביא פה את
השוטה שלי. לא, לא משנה, זה לא קורתי. אז שאל אותו, זה גוי אחד, שאל אותו שלוש שאלות. שאלה אחת, לא בטוח אם דייק בסדר, אבל אומר, אתם אומרים שיהיה לכם בית שלישי, נכון? אתם מצפים לבית, אבל אמרתם בית האחרון, זהו, נגמר. נגמרו הקצאות, כאילו, מה אתם מצפים לבית שלישי? אומר עוד שאלה, אומר, אם אתם, האלוקים שלכם באמת אוהב אתכם, אז למה הוא אומר לכם, זה, כן תאכלו, אל תאכלו, כן, ו... לא כל כך אוהב אתכם, לאן הוא נותן לאכול חופשי. ועוד, אומר, ועוד היינו מצפים שאם אתם אוכלים, כאילו אוכל כבר מיוחד, אתם תהיו הכי בריאים וזה, אבל אתם גוי בגלות, ישראל בגלות הוא זה כזה נבח, כולם מקים אותו, והגויים הם בריאים, חזקים, כאילו, אנחנו דווקא אוכלים מה שרוצים ואנחנו בריאים, כאילו, אז אלוהים שלכם שונא אתכם, חלילה, כן. אז הוא מסיים ואומר לו, סבא, סבא, אל תאמר לי דבר, חבל שתתאמץ, מה שנקרא. פעם ראיתי חולצה של סוף קורס צלפים, אל תנסה לברוח שלא תמות עייף. אז אומר, גם אל תתאמץ, חבל שתבזבז אנרגיה, במה אני לא אשמע לך. אז רבי אליעזר הרים את עיניו, השכיח בו, עשה אותו גל של עצמות, ואחרי זה התחיל לבכות. כן? ואז הוא אומר, אבל אחרי שהוא בכה, אז הוא אומר, אני בעצמי פעם שאלתי את שלושת השאלות האלה, את אליהו הנביא. ואליהו הנביא אמר לי שהשאלות האלה נשאלו בישיבה של מעלה, והוא אמר לו גם מה התשובות. אז לא ניגע בכל התשובות, לא בהזדמנות אחרת. ניגע בתשובה שלו לגבי בית המקדש, אבל הערה רק, שנייה רק, דבר שככה מהצד, לומדים פה מהאזור הקדוש הזה, שרואים שלא היה בעיה בשאלות. אם זה שאלות ששאל רבי אליעזר, ונשאלו בישיבה של מעלה, סימן, ועוד יש תשובות, סימן שהשאלות הן טובות. אלא הבעיה בצורה שהוא שאל את השאלות. זה עניין חינוכי, כן, בפני עצמו.
תשובה, ואין... תשובה שונה לשאלות.
למה הוא כעס עליו רבי אליעזר? בגלל השאלות שהוא שאל? הרי בעצמו הוא שאל את השאלות, ובישיבה של מעלה שאלו את השאלות. הוא כעס בגלל מה שהוא אמר לו אחרי זה. אל תענה, כאילו, השאלות שלו לא היו באמת, הוא לא באמת רצה את התשובות. הוא רק רצה לקנטר הייתה לו מגמה, כאילו להראות שאלוקים חליל השונא את עם ישראל. הבעיה היא לא בשאלות. זו אמירה אמונית חשובה, להבין שמאוד חשוב לשאול שאלות באמונה, רק לשאול אותם בענווה. מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא, ודאי זה אמת, גם אם אני לא יודע את התשובות, ודאי הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. אם אתה מגיע מהיודגים אל עיקרי אמונה, אתה יכול לשאול את כל השאלות שאתה רוצה. בתוך ענווה, אולי יהיה תשובה, אולי לא יהיה תשובה, אבל לא בגלל אם אין תשובה ואני לא יודע, אז גורם לי עכשיו לקנטר חלילה או לחוסר אמונה. אז סתם, זה רק אמירה חינוכית פה שעולה מהדברים, שאין בעיה עם שאלות באמונה, הבעיה היא איך שואלים אותם, ואיזה גישה, סגור סוגריים. עונה לו אליהו הנביא. אני אגיד במילים שלי בסדר, מי שרוצה זה נמצא בתרגום בספר, אז אפשר לראות שם בסדר. אתה אומר, היה רצון, הקדוש ברוך הוא רצה שעם ישראל, כן, יצא ממצרים, לבוא ולבנות להם את בית המקדש לנצח. ואם משה היה נכנס, היה נבנה הבית לנצח. אבל בגלל שחטאו ונגזר שמשה לא ייכנס, אז בעצם נוצר מצב כאילו אומר פה הזוהר הקדוש שבית המקדש הוא בנוי בשני דברים, יש את הבית הגלוי ויש את הבית הנסתר. ואם היה נבנה על ידי משה רבנו, אז היה נבנה שני הבתים ביחד. בגלל ש לא זכינו לזה, נפרדו שני הבתים. ואז בעצם הם יפרדו לבית ראשון ולבית שני. שבית ראשון שייך יותר למדרגה העליונה, שר הניסים שהיו בבית בית ראשון ולא היו בבית שני. נבואה, כן, הצד הנשמתי העליון שלא היה בבית שני. ובית שני יותר שייך לצד הגלוי. אומר הזוהר הקדוש, עוד אף פעם עוד לא נבנה בית המקדש בתכנון המקורי שלו. עוד לא היה, לא בית ראשון ולא בית שני. והבית הזה האחרון הוא אחרון לאותם בתים שהיו צריכים להיפרד. אבל עוד לא נבנה הבית, בית המקדש באמת, בצורה שלמה. זאת כבר היה ידוע, כשנבנה בית ראשון, היה ידוע כבר שהוא הולך להיחרב, כי הוא לא נברא בצורה שלמה. לכן שלמה, הוא בנה מחילות כי הוא ידע שזה זמני, בית ראשון. בנה מחילות לגנוז שם את הארון, כי הוא ידע שזה בית זמני, שהוא עתיד להיחרב. כי לא זכינו שמשה יבנה לנו את בית המקדש. רגע. ולעתיד לבוא, בבית שלישי, הוא ייבנה בצורה שלמה, אומר הזוהר הקדוש, הצד הגלוי שלו ייבנה על ידי עם ישראל, והצד הנסתר ירד מהשמיים. דרך אגב, הרב טייכטל זצ"ל שמקום דמו, ביום הבנים שמחה יש לו פרק שער על בית המקדש, הוא מביא את מחלוקת הראשונים הידועה, האם בית שלישי אנחנו נבנה ירד מהשמיים, והוא מביא את הזוהר הקדוש כדי להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שאנחנו נבנה את הצד הגלוי, והצד הנסתר הנשמתי של בית המקדש ירד מהשמיים. ולכן, זה התירוץ מה זה הבית האחרון. בסדר? הבית האחרון, זה אומר, זה הבית האחרון שאתם בונים בצורה לא האידיאלית, כי אחרי זה, זהו, כבר, הבית שלישי הוא כבר בית נצחי שכבר... כבר יהיה הבית המקורי. שנייה רגע, אנחנו עכשיו, שאלות לסוף עכשיו, בסדר? אני רוצה קצת לקחת, כאילו, במהלך של להבין את היחס בין המקדש ראשון למקדש שני, ומתוך זה מקדש שלישי, טיפה לגעת בדרך הדברים של הרב למהלך האידאות, דבר שראוי לעשות אותו אולי שנה הבאה, או לא יודע, נראה מה, ללמוד יותר בנחת מהלך האידאות, אבל נגיד לכם ממש בקצרה, לאור, לפי מהלך האידאות ולפי גם חכם עדיפי נביא, שהם אומרים יסודות דומים בהקשרים קצת שונים, אני אומר את זה ממש בקצרה. אם אנחנו נגלוש כמה, כאילו קצת מעבר 10:30, זה בסדר? כאילו, מישהו פה לחוץ לאוטובוס או משהו, בסדר. הרב מסביר, במהלך האידאות הרב אומר, יש שתי אידאות שהן מובילות את האנושות. האידאה האלוקית והאידאה הלאומית. האידאה האלוקית זה בעצם כל השאיפה וההשתוקקות של האדם לאלוקים וההופעה האלוקית בעולם. האידאה הלאומית זה בעצם ההופעה של העולם הרוחני הכללי, שלא בא אצל היחידים פרטיים. בלי האידאה הלאומית, כאילו אידאה אלוקית שהיא בלי אידאה לאומית, היא רק יכולה להופיע יחידים צדיקים שקשורים לקדוש ברוך הוא. אבל זה לא לתקן עולם במחוץ שדאי, פה אתה צריך להופיע ציבור כללי שהוא כולו חי לפי אור אלוקי, לכן צריך את האידאה הלאומית. אידאה אלוקית בלי אידאה לאומית, כמו שאמרנו, זה יחידים צדיקים שלא מופיעים, שאין הופעה באומה. ואידאה לאומית בלי אידאה אלוקית היא בעצם יש כלליות, אבל היא לא יונקת מקודש. ועומר החיים של הלאומיות הזאת הוא עומר של חול, או חלילה אפילו של דברים שליליים. ולכן כשהאידאות עלינו נפרדות, אנחנו במצב של מחלה נוראה. התקופה שבה התאחדו שתי האידאות, זה תקופת שלמה המלך. שם בעצם היה לנו אידאה אלוקית, כן? תקופה של בית המקדש, עשרה אנשים וכו', ואידאה לאומית, היה לאומיות מאוד מאוד חזקה. אבל הייתה בעיה. האידאה האלוקית הזאת יופיע רק בלאומיות, רק בכללות האומה. כשהיא לא ירדה לפרטים. כשיהודי עלה לבית המקדש, הוא חי את האלוקות. הוא מאוד התרגש, שמע את דברי הנביאים והתרומם. אבל כשהוא חזר הביתה, הוא לא יודע איך שומרים שבת. כתוב בתורה לשמור שבת, הוא לא יודע איך שומרים שבת. לא היה עוד מבוסס באומה, מה זה למתת מלאכות, מה זה אבות ותולדות, מה זה סייגות וכל תקנות חכמים, שבת כדוגמה, וכן הלאה, אותו כל שאר המצוות. נגענו, כן, במחלוקת עם הפרושים, נכון, הפרושים והצדוקים עכשיו נגענו, גם פה, מה זה ספירת העומר, זה ככה, זה ככה, קורבן תמיד, איך, כאילו, התורה שבעל פה עוד לא התבססה באומה. ואז היה נוצר מצב שהאומה מחוברת לאלוקים, אבל זה לא יושב על יחידים, ואז ממילא היה פער בין העולם המוסרי והתורני של היחיד לבין העולם המוסרי והתורני והרוחני של האומה. ואז זה יצר מצב שלאט לאט ההתפוררות של האידאה האלוקית, כי לא יכולה להחזיק אם היא לא יושבת גם על היחידים שהם, יש להם את היום יום, את הדלת, כל הפרטי הלכות וכל החיי תורה שאצל היחידים. לאט לאט זה התפורר, ואז אנשים הלכו אחר עבודה זרה, ולאט לאט זה התרחב, הפך לתופעה לאומית, עד שבדור אחרי שלמה המלך, אצל שלמה המלך כתוב, קיימה סיירה בהשלמותה, כן, הלבנה הייתה בשלמות, כן, זה היה הדור התתוו, מיצירת עם ישראל, אנחנו חושבים את זה שכמו היום התתוו, שם הלבנה היא בשלמות, שם יש למשל הלבנה, ומשם הלבנה התחילה להתחסר עד שהגיע לחורבן, בסוף התנך, סוף ספר כן, לפני עזרה, וסוף ספר מלאכים, ובעצם התחילה להתפורר, להתנתק. האידאה האלוקית התפוררה, ממילא האידאה הלאומית שהייתה מאוד חזקה כל תקופת התנ"ך, לא הייתה לה נשמה שהחזיקה אותה. ואז לאט לאט עם ישראל מתפורר, ואז גלות עשרת השבטים עד החורבן המלא, ואז יוצאים לגלות. יש תהליך בגלות, חוזרים לבית שני, בבית שני כבר לא הייתה אידאה אלוקית. היה חסרה עשרה ניסים, לא הופיעה אותה עוצמה אלוקית באומה. כן, מה הופיעה? הופעה התורה שבעל פה, שהיא באה והורידה את התורה לפרטים. כן, עזרה מתקן הרבה תקנות, איך לבסס את כל התורה וההלכה בחיים של הפרט. איך תראה שבת, איך תראה, כן, כל מיני עניינים. וככה זה כל תקופה תורה שבעל פה. אבל ממילא לא הייתה אידאה אלוקית, והמקום הלאומי הוא הגיע כן לשנאת חינם וכו', אז יצאנו לו גלות שנייה. אבל זה כבר התקדמות. כן. מה שקרה בעצם בבית שני, זה נתן כוח, כל ההתבססות של תורה שבעל פה, זה היה כוח שהולך ללכת עם עם ישראל בגלות 2000 שנה, ולהחזיק אותנו בגלות שלא נתפרק. כי גלות 70 שנה אפשר איכשהו להחזיק. בסוף, בתחילת בית שני, עדיין יש זקנים שזוכרים את בית ראשון. זאת אומרת, הכוח הלאומי והאלוקי והזיכרון של בית ראשון הוא מספיק עדיין כדי להחזיק את עם ישראל שלא ילך לאיבוד בגלות, כי זה גלות קצרה. גלות של 2000 שנה אי אפשר להחזיק. אז דווקא מה שבנתה התורה שבעל פה, הוא מה שמחזיק את עם ישראל לכל אורך שנות הגלות, ובונה בעצם את בניין התורה בעם ישראל. פתח סוגריים, נראה לנו דעתי שאולי זה יכול להסביר את עומק מחלוקת רב ושמואל עם בית שני גדול בבניין ובשנים, כי מה שהוא עשה הוא בעצם בנה את הבניין של התורה בעם ישראל, מה שלא היה בנוי קודם בבית ראשון אצל הפרטים, והוא גם נתן את השנים. זה לא רק תוספת 10 שנים של בית שני, אלא זה כאילו זה אומר שהתוספת שנים היא כוח עכשיו להחזיק את התורה בעם ישראל ואת ההופעה האלוקית בעם ישראל אצל היחידים, אבל לכל שנות הגלות. אז אולי זה גדול בבניין או בשנים, שזה אולי שתי המשמעויות, וזה הכוח לחזור לבית שלישי. לכן בית שני, אם נחבר רק לעוד, שוב זה בקצרה, יש עוד מקום להאריך שם, נחבר עוד לפסקה של חכם עדיף מנביא, שם הרב אומר שכוח הנבואה הוא הכוח הכללי, שרואה את היופי של התורה, או להבדיל, את החומרה הנוראה של עושק ורצח וניוף ועבודה זרה. נותנים איזה דרשה מליבה, כל עם ישראל בוכה, ואחרי שנתיים עוד פעם חוזר לזה. כי חסר מה? את הכוח של הפרטים. הכוח של החוכמה הוא היכולת לרדת לפרטי פרטים, לראות איך אתה, אם אתה רוצה להגיע לפה, איך אתה צריך לבנות את זה שלב על גבי שלב על גבי שלב, איך הרבה חטאים קטנים הם מובילים בסוף להתפרקות, או הרבה מצוות קטנות והרבה תקנות קטנות הם אלה שיבססו את התורה בעם ישראל. כן, שמעתי פעם סיפור שמישהו שהוא היה רעב, הלך ברחוב, הגיע, נכנס למאפייה, קנה לחמניה, אכל, המשיך ללכת, ראה שהוא עוד פעם רעב, נכנס לעוד מאפייה, קנה עוד לחמניה, ככה עובר 10 מאפיות, אחרי המאפייה העשירית הוא כבר עשה זה. מה, איזה טיפש אני שלא נכנסתי ישר למאפייה העשירית. כאילו, מה זה, הרב אומר, כאילו, החוכמה היא לא להגיע למאפייה העשירית ואז לקלוט, אלא החכם, הוא יודע איך, תיקח עוד מאפייה, עוד מאפייה, בסוף אתה תהיה שווה, כן? אתה, אם תקפיד פה בהלכה הזאת, למרות שעכשיו בסייג הקטן הזה, אתה אומר, מה, זה עכשיו הנקודה, החכמים, כאילו, לפעמים איזו תחושה, כל הסייגות, כאילו, מה עכשיו צריך את הסייג הזה? לא, חכמים הם רואים איך בסוף ההופעה התורנית צריכה לשבת על פרטי פרטים, ואיך כל פרט הוא חלק מאותה הופעה. אנחנו לא תמיד רואים את זה, אבל אם היינו רואים את המבט הרוחני של חכמים, היינו מבינים איך כל סייג, נכון, הוא בדקי דקות, אבל הוא קשור לאותה נקודה שאם נשמור על זה, זה מה שיבנה בסוף את המדרגה הכללית. כן, גם בסור מרע, גם בעשה טוב. ולכן, בעצם מה שקורה בבית שני, ואומר שם הרב, זה חכם עדיף מנביא. מה זה עדיף מנביא? הכוח של החוכמה הוא פעל מה שלא הצליחה הנבואה לפעול, אבל זה לא מספיק. למה? כי כשיש רק את הכוח של החוכמה, חסר את הרוח, את המבט הכללי, אתה יכול לטבוע בהרבה פרטי פרטים, אבל לא להבין מה, איך זה קשור בכלל לכלל, איזה נשמה אלוקית מופיעה פה. כן, אתה כל כך שקוע בפרטי הלכות בשבת, שאתה כבר יכול לשכוח כבר מה זה שבת בכלל. או אתה יכול כל כך להתעסק באכילת מצה, בדיוק, כמה דקות צריך לאכול וכמה זה, וכל המחשבות שלך עכשיו באכילת מצה זה כאילו לראות אם אתה אוכל תוך כדי אכילת פרס, ולשכוח מה זה הקדושה העליונה של אכילת מצה, של עם ישראל יוצא ממצרים וכו' וכו', כן. ולכן ההופעה השלמה היא רק אצל משה רבנו. מחבר אותנו פה למה שהזוהר אמר, שמשה רבנו היה בונה את המקדש, הוא המחבר את שני הכוחות. משה רבנו הוא אספקלריה מהירה, שהוא יודע לאחד את הכללים ואת הפרטים. משה רבנו הוא גם מי שהביא לנו את התורה לפרטי פרטיה, שכל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הכל ניתן למשה מסיני. והוא גם אבי הנביאים. הוא מתאחד אצל רבן, אצל משה רבן הוא גם כוח הנבואה וגם כוח החוכמה. ואומר הרב, לעתיד לבוא נשמתו של משה תשוב להופיע בעולם, ואז הכללים והפרטים יתאחדו. אז אם נחבר את מה שהרב אומר שם, ומה שהרב אומר מהלך האידאות, אז נראה שהדברים הולכים למקום אחד, ש... מה זה?
סתם הרבה מדבר זה הנפרד.
רגע, רגע, שנייה. בית ראשון הוא הופעת הכוח הכללי. בית שני הוא דווקא חסרים 10 ניסים, אבל זה מה שמאפשר להופיע את הכוח של הפרטים. בית שלישי הוא בא לאחד את שני הכוחות. הנשמה שהיא הכוח הכללי, זה בית המקדש הנסתר שירד מהשמיים, וההופעה הגלויה זה האיברים, זה הצדדים הפרטיים, כן, של כוח החוכמה, שהוא זה שנבנה בארץ. ולכן, בית שני, נראה לנו דעתי לפי זה, לכן שם לא היה כותל, כי בית שני הוא יותר עכשיו בא להופיע מגמה של הבדלה. כי כוח תורה שבעל פה הוא להבדיל, כן? דווקא לראות את הפרטי פרטים, פחות לראות את הכוח הכללי שמאחד. דווקא כשהיה את הכוח המאחד של בית ראשון, אז לא יכלת, כן? כשיש אור גדול, אז כמו היחס בין הבבלי וירושלמי, נכון? הרב אומר שהחושך זה הפרטים, זה בבלי. אומר, אבל דווקא מתוך החושך יצא אור גדול, כי עכשיו התורה יורדת לפרטי פרטים, מה שלא היה חסר לנו קודם. אז, אבל בגאולה אנחנו רוצים לא להישאר רק בפרטים, וגם לא רק בכללים, אלא לקחת את כל הפרטים שנולדו מתקופת החושך, ולהביא אותם לאור של ארץ ישראל, ולהאיר אותם במבט כללי. ולכן בית שני הוא יותר שייך למגמה של הבדלה. לא כמו הבדלה שהייתה במשכן, ששם הייתה פרוכת אחת, כי כל המגמה היא רק להתנתק. אבל הבדלה שהיא אומרת, נכון, אנחנו בארץ ישראל, המגמה היא בסוף שהקדושה תתפשט החוצה, אבל היא מתפשטת עכשיו דווקא בצורה של הבדלה. דווקא בצורה שאני מחדד ומנתח, וכוח החוכמה שהוא יותר מבדיל ומפרט, הוא זה שמופיע, אז זה יופיע כשתי פרוחות. זאת אומרת, מצד אחד פרוחות שהן מבדילות, אבל פרוחות שיש בנעממה, שכאילו אומר בסוף, אני רוצה שיהיה פה זה גם מקום שמאחד את שתי הקדושות, וזה הספק הזה של המטרקסין. אז בית שני הוא בעצם מופיע בתוכו יותר את כוח ההבדלה, כמו המשכן, אבל עם מגמה של חיבור, שלכן יש את המטרקסין, שיש לנו שתי הפרוחות, בסדר? אבל זה לא שלם. מה יהיה בבית שלישי? אם יהיה כותל או פרוכת? אני לא יודע. אבל יש איזה ביטויים כאלה, שיש איזה בחינה שאולי אפשר לראות שיהיה כותל, אבל יהיה בפתח יהיה פרוחות, כן, הרוב יהיה כותל, אבל יהיה פתח של פרוחות, אבל לא, אני לא יודע הלכתית להגיד מה יהיה. אבל על פניו נראה שזה יהיה כאילו בעצם המקום שהוא כבר כן חוזר להופעה שמתפשטת בכל ארץ ישראל, אבל בלי לטשטש את הפרטים כמו שהיה בבית ראשון. זה יהיה בנוי חזק על הפרטים. ולכן במדבר עוד לא היה אפשר מגמה של התפשטות וחיבור. שם יש רק הבדלה, כי הכל שם תמה. כאילו עם ישראל במדבר הוא במציאות שהכל תומעה מסביב, ויש איזו בועה רוחנית שעם ישראל נמצא בתוכה, והקדושה כאילו נמצאת רק פה עכשיו, כל העולם ריק מקדושה, ורק במקום המשכן שם נמצאת הקדושה של כל העולם, הלב של כל העולם. וכשעם ישראל מגיע למנוחה ולנחלה, מתחילה מגמה אחרת, שהקדושה של בית המקדש תתפשט לירושלים, תתפשט לארץ ישראל, תתפשט לכל העולם, בהדרגה. כן.
ומשה בעצם יש את הכוח גם להחזיק את זה נבדל במדבר, והוא נכנס לארץ ואנחנו נחבר את זה למזק את הדברים.
נכון, אם משה נכנס לארץ, אז עכשיו היה מופיע הכוח הזה שזה, אבל זה גם משה לא יכול לעשות בחוץ לארץ, כי יש את מעלת ארץ ישראל. וכן, מובא שזה שמשה רבנו עולה, והקדוש ברוך הוא מראה לו את ארץ ישראל, זה לא רק לתת לו איזה פרס ניחומים כזה, כאילו, בוא תראה מה היית יכול לקבל, אם לא היה את החטאים, לא משנה, חטאים ריבה, חטאים של עם ישראל, אלא משה במבט שלו, המבט הוא כוח פועל, זה גם קשור לתחילת בבא בתרא, מה זה קריאה, גם לבבא מציע, לא משנה, של ישב ואמינה, שזה אומר אני ראיתיה, וזה אומר אני ראיתיה, ישב ואמינה ששניהם עכשיו זכו בה, למרות שמה זה, אז מה אם ראית? לא, כוח הראייה הוא כוח פועל, והראייה של משה רבנו הכניסה איזה פוטנציאל של קדושה בארץ ישראל, שהוא יבוא לידי ביטוי, לעתיד לבוא, שמשה רבנו יקום והוא יבוא וייכנס והכוח שמשה רבנו יופיע בצורה שלמה בארץ ישראל, כן.
אבל הסיבה שמשה רבנו, כאילו, מה בסוף שם שם לא נפס לארץ, זה בגלל שזה היה שירי בהנהגה, בהנהגה של תורה של מיתו לתורה שבעל פה. אז איך אם משה רבינו היה נכנס לארץ, כאילו עדיין היה הנהגה של תורה של מכתב ולא היה את החיבור.
אם הוא היה נכנס, אם היינו רואים שהוא ייכנס, נגיד את זה ככה. אם לא היה נוצר פער גדול מדי בין השמיים והארץ, משה רבנו היה יכול להיכנס ולחבר שמיים וארץ, כוח תורה שבעל פה. גם תורה שבעל פה זה משה רבנו, נכון? כשאנחנו לא זוכים, אז הנפרד, שיהושע כפני פני לבנה ומשה כפני חמה, ואז יהושע זה שנכנס, ואז ממילא כל התהליך
שהדברים...
כן, אבל היינו יכולים להיות במדרגה אחרת, שהדברים כן התאחדו, וגם נהיה. אבל בגלל החטאים זה דרש, אתם בכיתם בחייה של חינם, נכון, אנחנו עכשיו בימים האלה, יהיה בחייה של דורות, זה לא איזה עונש חיצוני. בגלל, אתם יצרתם נתק ביניכם לבין ארץ ישראל, בין היכולת לבוא להופיע את הקדושה בצורה כזאת. אז עכשיו יצריך תהליך מאוד ארוך, קודם כל 40 שנה במדבר. וגם אחרי שתיכנסו לארץ, בית ראשון ובית שני וגלויות, אבל בסוף התהליך שום דבר, אין, דבר לא ייפול אחור, כן? מהבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל, והכל יהיה, ואותו בית שהובטח לנו, שלא היה עד היום, הוא יהיה בבית שלישי, ויתחבר הכוח של הכללים והפרטים, והכוח של האידאה האלוקית, הכללית, עם האידאה הלאומית. ולכן, אני אסיים רק עוד שני דברים. אחד, שבית המקדש, הוא לא, כידוע, לא נבנה מאבנים, והוא לא נחרב באבנים, הוא נבנה על רוח. ולכן בנבוכדנצר נאמר בית חרוב החרבת, בית שרוף שרפת. כשהרוח התנתקה, אז האבנים אין להם רוח, אז כבר אפשר ככה לבוא ולהפיל אותם. אל תתרגש מזה שעשית איזה משהו פה. וגם בבניין בית המקדש הוא נבנה מרוח. בסוף צריך את האבנים, אבל בניין בית המקדש הוא בניין, בבניין הרוח של האומה בשתי האידאות האלה. וצריך להבין שמי שהתורה שהכי עוסקת בבניין בית המקדש היא תורה של מרן הרב זצ"ל, תורת הציונות הדתית, כי האידאה החרדית הקלאסית היא בונה את האידאה הדתית הפרטית של השמרנות על פרטי ההלכות, שזה מה שחזיק אותנו כל הגלות, והם אומרים צריך לשמור את זה, אי אפשר לוותר על זה, וישר כוח שהם אומרים את זה, חייבים שהם יגידו את זה. והאידאה הלאומית שהתחילו לבנות בתחילת הציונות החילונית, לחזור להופעה הלאומית של עם ישראל, אבל אם זה מנותק מהאידאה האלוקית, זה מתפורר. ומה שבונה את בית המקדש, זה לחבר מחדש, קודם כל להרים את האידאה הדתית לאידאה האלוקית, שאנחנו לא עוסקים רק בדל אדמות של הלכה, אנחנו עוסקים בחזרת שכינה לציון, על כל המובנים, על כל כוחות החיים של זה, ובחיבור לאידאה הלאומית, בעוצמות לאומיות גדולות, שהפרט עכשיו הוא חלק מכלל, והוא נותן את הכוח שלו לכלל, וכל בכל המישורים, אם זה בצבא ובכל העניינים, ביישוב הארץ, הקמת יישובים, ומדינה ופוליטיקה וכו' וכו', ולחבר את שתי האידאות האלה. ובית המקדש יגיע כשעם ישראל הוא יתפוס ששתי האידאות האלה הן מחוברות, ולא רק שהן מחוברות, אלא כשהן מחוברות, אז רק אז הן מופיעות בשלמות. ואין תורה שלמה בלי כללות האומה, ואין כללות האומה שלמה בלי תורה. וככל שיותר נבנה את החיבור בין האידאות, אנחנו בעצם בונים את הרוח שהיא זאת שתהיה בסיס להופעת בית המקדש השלישי, ביחד עם כל התיקונים הפרטיים שצריך להתחזק בתורה, במצוות, במידות, בתפילה וכו' וכו'. אבל העיקר זה לבנות את זה. אבל עוד פעם, זה צריך להיות בנוי על כל הפרטים, כל העניינים. אז אני, בעזרת השם, בכל מקרה, לפני משפט סיום, אז הכללים שראינו פה בשיעור, אמרנו זה משמעות הדרך הלימוד, סידור שנחלק, אמרנו ספק כעניין מהותי, אמרנו נפתח רגע לסיכום שאני... כן, הגבול שממוצע בין שני צדדים שהוא מחבר.
איפה, עוד באיזה מקדש אמרנו את זה?
בית ראשון, הכותל. תפוחי זהב ומשכיות כסף, זאת אומרת שהקשיים בעצם שמהלך הסוגיה, המעבר בעצם של דברים של הבית, שזה לא עניין טכני, זה עניין מהותי, ומה הנקודה, בית ראשון, בית שני, כותל, פרוכת, בסדר, זה הוביל ליסוד הפנימי. עוד כלל זה ארץ ישראל, הבדל בין ארץ ישראל לגלות, פה בהקשר הזה הסברנו אותו בצד ההבדל בין, כן, שר תאווה וכו'. ועוד כלל זה מקורות פנימיים לסוגיות הגמרא, שפה זכינו שהזוהר הקדוש בעצמו מתייחס לנקודה של מה זה גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון. בעזרת השם, שרצון שנזכה לבניין בית המקדש השלישי, תוך כל המשמעות העמוקה של העניין הזה, של יכולת לחבר פרטים וכללים, לחבר את האידאה האלוקית והאידאה הלאומית, וקדושת הקודש הקודשים תלך ותתפשט לכל ארץ ישראל, כל העולם כולו, וזה יהיה כבר בית נצחי שאין אחריו חורבן, בעזרת השם שנזכה. כן, רצינו לדרוש את זה, שמה זה גדול, הוא היה יותר גדול גם בשנים, עוד 10 שנים, וגם בעוד 10 רמה, בבניין. אז רצינו להגיד שזה לבושים, זה לא שזה נכון, זה הפשט, אבל זה לבושים למהויות שהיו יותר גדולות. מה המהויות של בית שני היו יותר גדולות? שדווקא ההופעה של תורה שבעל פה, שהוא היה יותר קטן, בית שני היה יותר קטן מבית ראשון, כי איך אתה אומר גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון? היה חסר 10 ניסים, היה חסר נבואה, איך הוא יכול להיות יותר גדול? תשובה, בבניין ובשנים, מה הכוונה? שזה חכם עדיף מנביא, שמה שבנתה ההופעה של בית ראשון עם כל ההתפתחות של תורה שבעל פה בעם ישראל, זה גם נתן את הבניין של התורה שכבר יהיה יציב, שעד הבניין לא היה יציב. כל הזמן אתה רואה, עם ישראל חוזר לתורה, הולך, חוזר, הולך. פתאום יש בניין יציב, זה גדול בבניין, ובשנים שהוא נתן את הכוח לנצח, לכל שנות הגלות, ואחר מכאן להחזיק את התורה בעם ישראל.
הרב, להעלות פרטי או לכולם?